שלומך, עצור?
בסדר, יופי.
אחלה, מעולה. מה העניינים איתך? איך עבר לך היום?
איך עבר לך היום? בנעימים?
מעולה, זה כבר סימן טוב. אנחנו הולכים לדבר הרבה מאוד על הספר שלך, המדינה הזאת, שיצא דרך סלע מאיר, שבאמת עושים עכשיו סלע מאיר ושיבולת, שעושים עכשיו באמת מהפכה בכל עניין הרעיונות בקריאה, וזה לכל המאזינים, אני מעדכן את זה. זה באמת ספר מדהים, אני בכלל לא חובב של שירה, וקראתי את זה, וזה מאוד מאוד אקטואלי, וזה מאוד מאוד נחמד, קליל, ואתה מפרסם בכל יום במקום ראשון, פעם בשבוע במקור ראשון, נכון?
אז יש לי טור שבועי של שירה, שירת עיתון, אפשר לקרוא לזה. טור שבועי של שירה מחורזת, שקולה, שיר אחד או כמה שירים, כמה שנכנס לאורך הקבוע, מאז סתיו 98. כלומר, אנחנו עכשיו 22 שנה, כמעט בדיוק בימים, בשבוע הזה במקרה, זה 22 שנה. אני חושב שאפילו היום אתה מזכיר לי שאני יכול לחגוג. כך שהצטבר המון חומר, תחשוב על טור ממוצע על אורך השנים, סדר גודל של 40 פלוס שורות כל פעם. בספר הזה שהוא לא דקיק, נכנסתי כעשירית מהחומר שהצטבר עד לפני שנה וחצי. השתדלתי לבחור את השירים שמעניינים את הקורא גם כעבור שנים. שזה לא יהיה סתם ספר היסטורי שיזכיר לנו אירועים מהעבר, אלא שהשירים שמופיעים בו, תהיה להם אמירה גם על ההווה, בכל הווה שהקורא נמצא בו.
כן, ובאמת רואים שבכל סוף של שיר אתה מציין באמת את התאריך ואת ההקשר, ואתה עושה פה גם סימניות וכו'. ספר מאוד מאוד פוליטי, נכון?
כן. כן, בלי להתבייש.
אין למה להתבייש,
זה... אני שומע. יש אומרים שיש, כלומר, אם אני רוצה לחשב כמשורר, ולכתוב שירים, לעשות שירים בעוד נושאים, ושיהיה לי קהל, הערכה, וכל מה שכל משורר חפש לעצמו, יש מחיר שאתה משלם על כך שהשירה שאתה מפרסם בכל שבוע, באמת החלק הארי בטקסטים השיריים שאני מפרסם הוא חלק פוליטי, ואיתו אני מזוהה בגלל שאין עוד כיום עוד טור כזה בקביעות כזאת, משום כלי תקשורת כבר הרבה שנים שאין דבר כזה, בעבר היו, כך שזה באמת מזוהה איתי, ויש לזה יתרונות, יש לזה גם מחיר. במיוחד שהדעות הפוליטיות שנמצאות בו, הן לא הדעות שמקובלות ואהודות באליטה של הספרות בישראל.
כן, לגמרי.
אז זה לא מובן מאליו ש... בואו ננסה למקד את זה, אני כותב מה, כלומר, אני חושב שחרוזים ילד הם מאוד מקטנות. שירים במתכונת הזאת, שירים שמדברים על הזירה הציבורית, בגיל תיכון כבר התחלתי קצת, כתבתי כמה דברים, התפרסמו בתור מכתבים למערכת, אבל בצורה של שיר בעיתון נקודה, שהיה, אנחנו מדברים על שנות ה-90 המוקדמות מאוד, וממש משנת 90 אני חושב, הייתי אז בין י"א לי"ב נדמה לי שהתפרסם הדבר הראשון, ואז בשנים שאחר כך התחיל קצת להתגלגל, ואהבתי את זה. אהבתי את זה גם כקורא, הייתי קורא נלהב של, בקרחים של, נקטו את הטור השביעי של אלתרמן, משנות ה-30, 40, 50, ומאוד אהבתי את הז'אנר הזה. ענייני הציבור בערו בי בתור נער, אלה היו שנים הרבה יותר סוערות, אני חושב מהתקופה הזאת. עכשיו נדמה לנו שהחברה מקוטבת, אבל באמת זה סערה בחוס מים, כי... המשוגעים של רק לא ביבי, זה, כמה זה? זה לא שעם ישראל שסוע על איזה עניין עקרוני. שנות ה-90 היו הרבה יותר קשות, ואני הייתי אדם יותר צעיר, וככה הדברים באמת יותר סערו בי, אפשר לומר. כך שבאמת נשארתי לזה, וכתבתי בהתלהבות. בצבא, אז הגיעו שנים של הצבא, ובצבא הגבלתי את עצמי מטבע הדברים, אתה לא יכול להתעסק בפוליטיקה יותר מדי שאתה בצבא, כתבתי הרבה, המון שירים לחברים בצבא, המון שירים לחברה, המון כל הדברים כאלה, ולא הרבה אחר כך קם העיתון מקור ראשון, והיו בתקופה הזאת כמה ניסיונות שלי לנסות טור כזה, פניתי למעריד בזמנו גם, ומקור ראשון בהתחלה חשש, הרבה מקור ראשון, ואז נענו הרימו את הכפפה, וככה זה התחיל והתגלגל, אמרתי לפני 22 שנה בדיוק.
ובין כמה אתה היית, אתה מדבר כאן הרבה מאוד בספר, בהרבה מאוד שירים, אתה מזכיר כאן את אוסלו, את התהליך של אוסלו. אז במעניינתי לדעת, בין כמה היית בערך כשאוסלו התחיל לתפוס תאוצה?
באוסלו היו בשלהי 93, אז הייתי אז בין קצת פחות מ-20. נולדתי בתחילת 74. הייתי אז בתחילת הצבא, תחילת אמצע כזה, הייתי אז בצבא, השנים הסוערות האלה באמת הקשות, השתחררתי מהצבא קצת לפני רצח רבין, ממש שבוע, שבועיים לפני, והתחלתי לימודים באוניברסיטה, ובאמת אלה היו שנים של הרגשת מצור בתור ימני. שונה מאוד מהיום, לא רק בגלל מה שדיברתי קודם על הכיתוב ועל החשיבות, המשמעות החריפה של הסכמי אוסלו והשינוי שנתנו בחיים, אני גם תושב אופרה, הייתי, גדלתי שם בארץ בנימין, בדרום השומרון אפשר לומר, הדברים האלה בהחלט השפיעו, אבל מעבר לזה רצח רבין באמת הוסיף לסחרור הזה, להרגשה של המצור. זה הפך למצור באמת נוראי, כי הפכת לבלתי לגיטימי במיינסטרים. הייתי אז באוניברסיטה, זה לא היה כל כך נעים לראות איך שהסתכלו עליך. בכלי התקשורת המשודרים, בעיתונים הנפוצים. זה לא היה קל, וזה היה מאוד מכעיס, כי ידעת שהרבה מזה הוא שקר, והרבה מזה זה עלילה, והכללה, שהיו סיבות מספיק טובות להיאבק באוסלו וגם ברבין עצמו, בלי שזה יאמר שאתה מצדיק את האלימות ואת הרצח חס וחלילה. הציבור וכלי התקשורת התקשו לקלוט את העמדה הזאת, והיית מסומן. אז באמת, גם בשנים הראשונות בטור הזה, זה לא כך מתבטא בספר, כי עברו שנים, אבל בשנים הראשונות היה לא מעט סביב נושא רצח רבין, היינו כמה שנים מעטות אחרי זה. חלק מהשירים הוא קצת אפילו קשים במונחים של היום. כלומר, היום אני לא הכנסתי לספר, את רוב השירים, כן, 90% מהחומר לא הכנסתי, אבל בין היתר גם את השירים האלה כמעט לא הכנסתי, כי אנחנו קצת עברנו את זה. אנחנו לא נמצאים באותו מקום. לכתוב שיר שקצת לועג לזה שנותנים לנכדה של רבין תפקיד, למרות שהיא רק בת 20, זה היה מאוד לעניין אז, אבל היום שוב להיכנס לזה, זה די, אנחנו קצת יותר מפויסים. הספר הזה לא יצא כדי לעורר מדנים, אני בהחלט, אבל דברים עקרוניים. השמעתי המון שירים שתקפו אנשים, כי כשעובר הזמן, האנשים ממשיכים להיות אנשים, ומשנים, משתנים, ואנחנו סולחים, ולא צריך לשמור מריבות בצורה, בצד האישי שלהם. אז כן, ספר מאוד פוליטי, ויש בו פרק, אני חושב, חריף על עניינים כמו מחלוקת בית המשפט, ובכלל על הגישה של השמאל בכל מיני נושאים. אז ניסיתי איכשהו כן לומר את הדברים במלוא התוקף, אבל לרקח פינות שפיצים לא נחוצים.
הבנתי, ואגב, גם היום יש איזשהו ניסיון להשתיק את הקולות הימניים והימניים, בין אם זה כאן או בארצות הברית, תמיד יש איזשהו סוג של תפיסה שהימנים הם גזענים והם שונאים והם יותר קיצוניים ולאומנים וכולי וכולי. וקראתי, האמת היא, לפני איזשהו חודש, משה פייגלין העלה עם איזשהו פוסט לפייסבוק, ואני רוצה להקריא לך אותו ולשאול אותך מה אתה חושב עליו. הוא הולך ככה. הניצחון של יגאל עמיר, עמדתי בחוד החנית של המאבק נגד הסכמי אוסלו. עשיתי כל שניתן בכדי למנוע את האסון הנורא הזה שהעמית השמאל על מדינת ישראל. אסון שעודנו לוגמים בכל יום את כוס התרעלה שהניח לפתחנו. ואני קובע נחרצות שהרצח המזעזע של יצחק רבין, לא זו בלבד שלא היה ניצחון ליגאל עמיר, כפי שמנסה השמאל לטעון, אלא בדיוק להפך, במעשה הוא, הפך עמיר את ראש הממשלה המנוח ואת החבורה שהקיפה אותו, מחבורה שנמסה על רוב העם, אשר מאס באוטופוסים המתפוצצים ועמד להנחיל לממשלת השמאל הפסד מוחץ וחד משמעי, והפך אותם לקדושי השלום. סוף ציטוט.
תשמע, זה תזה שיכולת למצוא גם בתיאורים שלי בתקופה ההיא. יכול להיות שזכר לזה עוד נמצא בספר. הרבה דברים שלי נכתבו באותו כיוון, זה מדויק, כן. זה מנוגד אולי לנרטיב שמנסים להנחיל לנו כל השנים, אבל ככה זה היה. רבין היה במצב מאוד לא טוב בדעת הקהל, בשלהי שנות השלטון שלו. רוב העם ראה כבר בשנת 94-95 את התוצאות, את הפיגועים, את חוסר הנכונות של ערפאת באמת להתפייס ולרצות בשלום. אנחנו ככה מדמיינים היום לפי המוסכמות שככה באמת הפכו כאילו אמת, ששנות ה-90 היו שנות איזו הבלחה אל השלום ואל החלום, ושהעם כולו היה באופוריה, וזה התקלקל רק כששרון עלה להר הבית, או כשנתניהו רשע עלה לשלטון, או כל מיני סיפורים כאלה. לא, ממש לא. רצח רבין הציל, באמת לא קשה לומר זאת, אבל רצח רבין הציל את השמאל מהבחינה הזאת, מקריסה בדעת הקהל, והפך את הדבר, את המצב על פניו, כי פתאום, כלומר שעד היום, כמו שהקדמת, כמו שאמרת קודם, עד היום יש איזו מידה של חוסר לגיטימיות להיות ימני, ומדביקים לך, אם אז אולי הדביקו יותר את הרצח, היום ממשיכים להדביק כל מיני דברים כמו גזענות, באמת, או פשיזם, שחלוטין לא רלוונטיים לימין הישראלי, או לימין האמריקאי. אני מנסה... יש בספר גם כמעט פרק שלם של שירים שמתייחסים לשיח, לשיח הפוסט-מודרני, התקין פוליטית, שחלק מהמטרה שלו זה באמת לשלול לגיטימציה, לגיטימיות, מי שמוכן, מי שלדבר בצורה לאומית או מסורתית, או שמסתכל לעובדות בעיניים ומוכן להגיד דברים כמו על הבעייתיות שבאסלאם העכשווי, או על הצורך של מדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, כל הדברים האלה באמצעות השיח שמגדיר דברים כגזענות או כפשיזם או כמילים יותר רכות, אבל גם כן שוללות לגיטימיות, זאת המטרה שלו. אנשים חושבים שתקינות פוליטית זה דבר נחמד, זה נימוס, ממש לא. העניין שלו איננו נימוס, אלא העניין שלו הוא תפיסת עולם שלפי החיים הם רק מלחמה של זהויות ושל כוחות ושל יחסי כוח, ויש נכון ויש לא נכון, והנכון הוא רק מה שמתיישר עם הערכים של השמאל, והערכים של השמאל הפרוגרסיבי בגרסה שלהם שנכונה להבוקר, כי הרי זה משתנה כל דקה, רק לפני 5 דקות מהם יכולים להיות נגד נישואי הומואים, והיום מי שנגד הוא כבר הומופוב מטורף. כן, אז מה שלא מתיישר עם הערכים שלהם שיצאו מהפוליט בירו של האקדמיה בארצות הברית, בדקות האחרונות, הוא כבר פסול פשוט.
הבנתי.
בדברים האלה צריך להיאבק.
ואתה באמת רואה את זה גם בארצות הברית, נכון? הרי שנינו חובבים את אוניברסיטת פרייגר, באמת שומעים את מה שקורה שם, את התהליך שקורה בציבור האמריקאי, ויש להגיד שאוניברסיטת פרייגר, עם כמה שהיא מודה, שהיא קונסרבטיבית והכל, האמת היא שעצם זה שהיא שקופה עם זה שהיא קונסרבטיבית, והיא מעלה רק תוכן קונסרבטיבי, זה אפילו גורם לך להאמין להם יותר, כי בסופו של דבר, כשמגיע לך גוף תקשורת, נגיד כמו CNN או ערוץ 12, ומקום לעצמם ערוץ תקשורת, חדשות, שהתפקיד של החדשות בעיקר זה לקשר בין בין האזרח שלא יודע ביום יום מה קורה בצורה האמפירית במדינת ישראל, בצורה הכוללת, לבין הפוליטיקאים, או מה שקורה, או רצח פה, או גניבה שם, או תופעה פה, וכו' וכו'. ובאמת, ברגע שהם... אי אפשר להסביר, זאת אומרת, אפשר להסביר את זה כמובן, אבל אי אפשר... אפשר להצביע על זה, על העובדה שאנשים כל כך מתלוננים על זה שהתקשורת היא כל כך שמאלנית, ואנשים שם הם ממש נמצאים, רואים עליהם בוודאות שהם בצד של השמאל, אבל העובדה שהם לא מודים בזה, זה אפילו יותר מרגיז, לדעתי. כן, אתה רוצה להגיד משהו?
אני אולי אסכים בסוגריים, הטור הזה הוא חלק קטן מהעיסוק שלי, ובין היתר אני עורך בספריית שיבולת. והספר שלנו, שאחד משני הספרים, שני ספרים שיופיעו ממש בימים אלה, שככה בשבוע שעבר עוד דרכתי על ההגהה שלהם, מדברים בדיוק על שני הדברים האלה, ואחד מהם הוא ספרו של גדי טאוב, ניידים ונייחים, אבל הוא מדבר הרבה על הנושא של תקנות פוליטית למשל, הוא כותב את זה בצורה מבריקה, והספר השני של מרק לוין, הוא ספר מתורגם, כמו רוב הספרים שלנו, באנגלית קוראים לו Unfreedom of the Press, כלומר, אי חופש העיתונות, בעברית בתרגום הוא ייקרא סוכני בורות, והוא מדבר בדיוק על זה, כלומר, איך התקשורת, במקרה שלו בארצות הברית, זו הדוגמה שהוא בוחן, שם הוא חי, איך דווקא כאשר היא ימצאה לעצמה יומרה של אובייקטיביות, והפסיקה להיות עיתונות מפלגתית באופן רשמי וגלוי, היא התחילה להיות מראה מסלפת. כי בחסות היומרה הזאת לאובייקטיביות, כמעט כל תקשורת הזרם המרכזי, כלי התקשורת הגדולים מארצות הברית, הפכו להיות מסננת של עובדות, וכושם CNN, ניו יורק טיימס, כל כלי התקשורת החזקים. והציבור, כבר הציבור הרחב, לא לשכבה הקטנה של אנשים ביקורתיים ומיודעים, אבל הציבור הרחב, הפשוט, התמים, רואה את הדברים האלה, אפשר למצוא לנו את המקבילים כמובן בישראל, וחושב שזאת האמת, כאשר האמת, הרי האמת היא דבר שאין לו סוף למורכבות שלו, ולמספר התופעות הקיימות, והבחירה להציג, מה להציג מתוך האמת הזאת, וזה סיפור מנפח, ובמקרה שלהם, של ארצות הברית, זה הרבה יותר חמור, כי הוא נותן שם דוגמאות חריפות לפימפום של פייק ניוז, אנחנו אוהבים להגיד להצמיד את הביטוי פייק ניוז לטראמפ, אבל של שקרים שהם בכיוון ההפוך, כמו למשל שנתיים התקשורת הזאת בארצות הברית, הייתה כולה מושקעה בהדבקת הסיוע של פוטין, כביכול לבחירה של טראמפ, של דבר שהוא פרח, אבל לא הפריע להם שנתיים להריץ את זה, נגד בלי שום בסיס, והם ידעו, ראו, לא היה להם שום בסיס, הם ידעו שהם נתלים על בלימה, ובכל זאת לנפח ולנפח, ועד היום, תשאל אנשים בישראל, אני רק היום ראיתי, לא זוכר איפה, באחד העיתונים פה, כאילו מובן מאליו שפוטין הוא זה שהריץ את טראמפ, אז הכוח של התקשורת הוא אדיר, ואני, תשמע, אני שנים הייתי איש מקור ראשון, גם עכשיו הטור שלי מתחיל להתפרסם שם, אבל הייתי גם עיתונאי ועורך, ועכשיו אני בכתב הייתי שילוח, אני המשנה לעורך, שזו לא עיתונות, אלא שוטפת, אלא כתבת שיותר ככה, או מתעמק בדברים ומתבונן בתופעות, בהרחבה, אבל בכוחותיי הקטנים, אני באמת כל חיי, מנסה להיות שותף במאמץ הזה, ליצור עיתונות חלופית שתהיה ישרה. היא לא חייבת להיות אידיאולוגית, היא צריכה להיות מספיק שתהיה ישרה.
כן, ולפני שאנחנו נגיע לספר שלך, אני אשאל כמה, שתי שאלות על ספריית שיבולת, השילוח, שיבולת, סלע מאיר. קודם כל, באמת, מה לקח כל כך הרבה זמן שתגיע באמת, למה לקח כל כך הרבה זמן לימין האידיאולוגי בישראל להציע אלטרנטיבה לספרות של השמאל או של הליברליות או של ה... וכו' וכו'. מה לקח את זה באמת כל כך הרבה זמן? כי זה בסופו של דבר סלע מאיר זה די חדש, לא?
כן, כן, ואם נחדד את השאלה, הרי בארצות הברית יש הגות שמרנית כבר עשרות שנים, במקביל להגות הליברלית פרוגרסיבית מרקסיסטית למיניה, והנה בארץ, עד לא מזמן, מה שתורגם, אני כבר לא מדבר על מה שנכתב, אבל אפילו מה שתורגם מתוך סיפורת העיון העולמית, היה כמעט רק מהאגף השמאלי, ואתה הסתכלת על סילבוסים של חוגי לימוד באוניברסיטה, נניח במדע המדינה, בהיסטוריה, בכלכלה, בסוציולוגיה, וכל דבר שקשור שיש בו מחלוקת ערכית, ומה שהיה, זה דברים מתורגמים רק מהאגף השמאלי. אז השאלה שלך מתחדדת, כי זה לא רק שהיינו אומרים, טוב, הימין בארץ לא העמיד מספיק הוגי דעות, אלא ההגות הזאת קיימת, צריך היה רק לתרגם אותה, וזה כמעט לא נעשה. הייתה ספריית הוצאת שלם, מרכז שלם, שזה גם זה התחיל מאוחר מאוד, אחר בשנות ה-90 המאוחרות, לקראת שנות ה-2000, שהתחילה במיזם הזה, כך שאנחנו לא ממש הראשונים, אבל היא, טוב, אני לא, היא עושה, ממשיכה לעשות את התפקידה, אבל היא מאוד מאוד, אפשר להגיד, יש לה איזה רצון לראות יותר מאוזנת, וכך שהמערכה נשארה די ריקה, וההגות השמרנית והליברלית כלכלית, באמת נשארה כמעט לא קיימת, וזו שאלה קשה, למה, זה מתחלק להרבה דברים, כלומר אפשר לדבר על למה באמת בממסד האקדמי, גם בארץ וגם בחול, יש כל כך מעט ימין, יש לזה הרבה סיבות, שהעיקרית בהם אני חושב שפשוט הדינמיקה של חבר מביא חבר, שבאיזשהו שלב זה פשוט לא נעים ובושה להיות ימני ולא לגיטימי, ואם אתה כבר כזה אז אתה לא תכתוב את זה בספר, אבל שוב, אפשר גם לדבר על הדינמיקה של התרגום ושל צריך לבוא גוף עם כסף, כי הדברים האלה הם לא משתלמים כלכלית בדרך כלל, אם משתלמים אתה מגלה את זה בדיעבד אחרי שעשית מאמצים גדולים והוצאת כמה וכמה ספרים של לא היו רווחיים, צריך גוף עם כסף ועם רצון להיכנס לזה. אז מרכז שלם היה קצת, ואנחנו פשוט מיזם של קרן תקווה, שנכנסה גוף יהודי-אמריקאי, שנכנס חזק לארץ גם ביוזמה מכאן. זה לא שהם באו וניסו לביית את הילידים הישראלים, היה בהם הרצון, כי הם ציונים גם, והיה הרצון שעלה מכאן, ועלה מהשטח, ואנשים כמו רן ברץ, החליט, שהראה את חשיבות של הדבר הזה, הוא דוגמה טובה, הוא יזם באמת את הקשר עם קרן תקווה האמריקאית, והקים את הענף הישראלי, ובינתיים מתגלגל מאז, היום עמיעד כהן עומד בראש, אבל אנשים שהחליטו, באמת באיחור גדול, לא באשמתם, זה פשוט הם הגיעו לגיל, אבל באיחור גדול מבחינת החברה הישראלית, להיכנס לזה ולהשקיע המון כסף, כי צריכים לתרגם וצריכים לערוך, וצריכים להדפיס, וצריכים לפרסם, וצריכים לקנות את הזכויות, פשוט צריך לרצות את זה, ושמי שירצה את זה יהיה גם בעל אמצעים, אמצעים תמיד היו, הרי מוגבלים, אבל היו, השאלה היא במה להשקיע אותם, לקח זמן לימין בישראל להבין שהתודעה קובעת את ההוויה, היה איזה אבסורד כל השנים, שהתפיסה המרקסיסטית במקור, שההוויה מעצבת את התודעה, כלומר שאתה צריך לפעול במציאות ובשדה הכלכלה ובשטח ולבנות ולהקים יישובים, שזה מאוד מאוד חשוב, ואז כבר מזה יבוא השינוי גם בשדה הרוח, זה לא עבד, זה לא עבד, והקמנו יישובים ונעשו הרבה דברים בארץ, אבל מבחינת צורות החשיבה, כל ישראלי משכיל כמעט, שנכנס לאוניברסיטה, כמעט בהגדרה אוטומטית, קיבל פשוט את צורות החשיבה של השמאל, כי זה מה שהיה, ולכן צריך היה ליטול את היוזמה, מה שנעשה באיחור, ולפעול לא רק על ההוויה, אלא גם מלכתחילה על התודעה. זה נעשה, ויש הצלחה מאוד גדולה יחסית להוצאה של ספרי עיון. לשיבולת, אנחנו מדברים באמת על ספריית ספרי העיון למנויים הגדולה בארץ בפער ענק, אין דבר שמתקרב לזה. אנשים ש... 3,000 איש בערך שמשלמים מנוי, נכון שהוא במחיר בהחלט אטרקטיבי, אבל בכל זאת מוציאים מכספם באופן קבוע, וסומכים אלינו מראש שהספרים יהיו מספיק מעניינים, כי הם רוצים דבר כזה. ושכפה זאת יכולה לגדול, כלומר ברגע שבסיס של אליטה אינטלקטואלית שמרנית וימנית, אז הבסיס הזה גם יצמיח תלמידים, וישפיע במעגלים שסביבו, בפוטנציאל ענק.
מעולה. אגב, אני מנוי זהב בהוצאת שיבולת. אני חושב שזה באמת, ראיתי את רשימת הספרים שלכם שאמורים להגיע, מאוד מאוד מעניינים. ברמה האינטלקטואלית, גם אני ממליץ לכל מי שיאזין לזה, באמת להסתכל על מה שיש להוצאת שיבולת וסלע מאיר, יש באמת אחלה של מבחר. מעולה, מעולה באמת. ודבר שני, מעניינתי לדעת, לפני שאנחנו באמת נגיע לספר שלך, באמת מעניינתי לדעת איך זה עובד כבר, אם אני מדבר עם בחור שבאמת עורך ומכיר כל כך את עולם הדפוס וכו'. מעניינתי לדעת איך זה עובד שם דווקא, כל העניין הזה, התהליך הזה של הוצאת ספר וכו' וכו'. אם אתה תוכל לפרט על זה בכמה מילים, ואז נעבור אל הספר עצמו שלך ונתחיל קצת לקרוא מהשירה שלך.
אז בוא נגיד ככה. ספר שרואה אור בדפוס חייב להיות מוקפד כמה שאפשר, כי אין חזרה מזה. יש לנו מעלה דברים לאינטרנט, עוד אפשר לתקן. אבל כאן השאיפה היא באמת להוציא תחת ידיך מוצר מתוקן. צריך להודות שספריית שלם בזמנו הסתכלו על זה אחרת, באופן אולי מוקצן, וזה היה אחד היתרונות ואחד החסרונות שלהם. הספרים שלהם הופיעו בקצב מאוד איטי, כי הם באמת הגיעו לשלמות של לרוץ ולבדוק כמה פעמים כל מקור שמצוטט במקור, וזה נהדר הפרפקציוניזם הזה, הלוואי שהיינו יכולים. אנחנו שואפים לזה, אבל אנחנו עם פרמטר נוסף שלפעמים מתחווה בזה, והוא רצון להספיק הרבה ולעמוד בזמנים, וגם המשאבים שלנו אינם בלתי מוגבלים, כך שיש קבוצה מצומצמת שעוסקת בזה, ואנחנו משתדלים ככל יכולתנו, אבל, ואני אולי קצת אתאר את התהליך הזה בקיצור, אבל באמת טעויות עדיין מתגלות. עכשיו, ספר נבחר, יש כמה אנשים שמקרבנו, ש... מצויים במה שקורה בעולם הספרים והמחשבה בעיקר בשפה האנגלית, בארצות הברית, בבריטניה, ומזהים דברים מעניינים. צריך להגיע להסכם כמובן לקנות את זכויות התרגום, ואז ניגשים לתרגום. עכשיו, תרגום של ספר הגות הוא הרבה פעמים גם לימוד שלו, וגם לפעמים צריכים לחשוב מה יהיה המינוח באיזה עולם מושגים חדש, ועוד כל דבר יש מונחים קבועים, ואנחנו השבוע, אנחנו מדברים, עדיין נמצאים בתוך השבעה, על פטירתו של אורי רדלר, שהוא באמת, אני ככה, שמו עולה בפיו כשאנחנו מדברים על התהליך הזה, כי הוא היה גם המעמד של ספריית שיבולת, תכף נגיד מילה אחת מה זה עימות, אבל מעבר לזה הוא היה שותפי לעריכה ולתרגומם של חלק מהספרים, והוא היה פשוט ידען בלתי נלאה, אדם שהתחיל במפעל של הפצת, בעיקר בתחום הכלכלי, של הפצת הבשורה של הכלכלה החופשית לפני שנים, ובאמת כשאני חושב על מינוח, אני חושב על נניח המדריך או רשימת מונחים, שהוא הכין לאחד הספרים רק לאחרונה, איך אנחנו נתרגם, הוא לא תרגם את הספר, אבל הוא הכין רשימה, איך אנחנו נתרגם את שרשרת המונחים האלה, שאין עליהם הרבה ספרות בעברית. וזה חלק מהעניין, כלומר, אתה עושה מעשה חלוצי, ולא רק נכנס לתוך שיח קיים. ואז התרגום, עושה איש מקצוע של תרגום, ומתחילה שרשרת של עריכה, אני מעורב בה, לטייב את הדברים כמה שיותר, לדייק, שהלשון תהיה ראותה, שהפיסוק יהיה מושלם, הערות שוליים, שזה סיוט כמובן, שיהיו כתובות בצורה מדויקת ומפנות למקורות כמו שצריך. המאמץ באמת גם מבחינה עובדתית ודיוק עובדתי, וגם לפעמים צריך כזה להוסיף בתהליך התרגום ובעריכה של התרגום קצת הערות פרשניות, כי מה שיודע הקוראה האמריקאי הממוצע לא תמיד יודע הקוראה הישראלי, לנו יש הוואי אחר. זה תהליך שצריך בו מחשבה, ויש שרשרת, ויש, אפשר לומר, חבורה שגם מתייעצת אחד עם השני. מגיעים בסופו של דבר לספר, לאימוד שלו, כלומר, להופכים את הקובץ לצורה שבה הוא נראה כספר. ושוב, הגהות, ואצלם הכל נעשה די בריצה, כי אנחנו עושים מאמץ גדול להוציא שני ספרים, אחת לחודשיים, חודשיים וחצי, כלומר, 5 פעמים בשנה. אז בתוך מאמץ גדול אנחנו משלמים את התהליך הזה, שולחים לדפוס, ויש ספר.
הבנתי. עמיעד כהן התחיל איזשהו, בדיוק קפצתי עכשיו לראש, עמיעד כהן בדיוק התחיל איזשהו פרויקט של האוניברסיטה להיגיון בריא, שזה כביכול הדבר המקביל לאוניברסיטת פרגר בישראל. איך הולך לו עם זה? הוא התחיל עם זה? הוא לוקח את זה ברצינות? כי לבינתיים הוא פרסם רק סרטון אחד.
שזה פשוט תרגום של ספריית של אוניברסיטת פרגר. הייתי קצת מעורב בזה, תרגמתי איזה סרטון או שניים כבר. אנחנו, זה די בחיתוליו. כרגע יצאו, אני חושב, 2 סרטונים עד עכשיו, משהו כזה. רוצים שזה יהיה מוקפד באמת. זה בהחלט חשוב, כי ספר זה כמובן דבר שעומד במדף וחוזרים אליו ומדפדפים בו, אבל אם מי שרוצה לקרוא אותו צריך להקדיש לו איזה 5 שעות.
כן.
וסרטון של 5 דקות שעומד על המושגים ועושה את זה בהמחשה, זה ממד אחר והוא חשוב. כן. עתידו של הפרויקט הזה עוד לפניו, ובאמת אנחנו נחיה ונראה, ואני חושב שיהיו תוצאות יפות.
בעזרת השם. באמת נראה לי שמה שדניס פרגר כמו נטפליקס היום, שהם עלו באמת על איזשהו תרבות הבינג' שאתה יושב, אתה יכול לראות את כל העונה ברצף בלי ששום דבר יפריע לך. באמת דניס פרגר צריך לגלות את זה בעניין של סרטוני המידע, לתמצת משהו, רעיון ל5 דקות ולתת בראש, וזה נראה לי באמת עבד להם מצוין, וזה לדעתי אחת הסיבות שהם הצליחו.
נכון, אני חושב שאני צריך לחדד את עצמי. היה, התחלנו לתרגם סרטונים של פרגר, אבל חלק מהסרטונים הפקה שלנו באקדמיה לגדון בריא הזאת. זה לא אחד לאחד של פרגר, יש גם דברים שיותר מותאמים למציאות הישראלית מלכתחילה.
שזה מעולה, כמובן, כי זה, כל הרעיון זה להנגיש את זה לישראלים, לחבר'ה מהמעמד הביניים, כל מי שיש לו פלאפון וגישה לסרטון.
לא סתם טיפה לקחת פרגר ולהדביק כתוביות, אנחנו מפיקים את זה מחדש. בעברית.
אני רוצה שנעבור לספר, אחי. בואו באמת נתחיל בשיר הראשון. אז השיר הראשון ששלחתי לך שאני רוצה שנדבר עליו זה ישראלי.
אוקיי.
אז הוא מולך, אתה רוצה להקריא?
כן, אני מיד אפתח. אם אתה תגיד לי את העמוד הזה יותר מהר.
הבנתי, 21.
תודה. ישראלי. אף בתוך האייפון, עין עצלה. תפוזים מיפו, שרימפס מצהלה. שם, בגלל האנטי, חם, כי האקלים. יפץ, טרנס-אטלנטי, משבץ אנגלית. בלי פרוות ופרקים, בלי קידות כבוד, לא קמצן, לא פרייר, לא צריך טובות, נבח אבל ג'אבר, בז אך מזדהה, לא אומרים כבר צבר אלא מייד אין ישראל. זה שיר שפורסם במקור בגיליון שלפני יום העצמאות, לפני 8 שנים, 7 שנים וחצי. אגב, באותו טור עצמו, זה טור שכלל 4 שירים קצרים, זה אחד מהם, הופיע המעובה הכי מפורסם שלי, שאנשים עושים עליו ממים ופרפרזות, ככה איכשהו זה תפס על 2 ימי זיכרון, וזה היה אותו טור, התחיל בשיר על 2 ימי זיכרון, יום השואה ויום הזיכרון, חללי מלכות ישראל, וכאן איזה שיר ככה יותר מהו ישראלי היום?
מעולה.
לקראת יום העצמאות שהיה
זה,
לנו.
זה באמת ה... אתה אומר כבר לא אומרים כבר צבר, אבל בסופו של דבר מדברים פה על, על הבחור הצברי הישראלי, המודרני, לא הישראלי של, של פעם. של תקופת הגלות אפילו אפשר להגיד, נכון?
נכון. זה תקופת הגלות, תקופת התקומה, תקופת החלוציות, הצבר
כן.
היום, הרי מי כבר אומר צבר? אז... חוץ לארץ אם הוא קוראים לנו צברים עדיין אולי, אבל זה כבר... אנחנו אחרים, אנחנו טרנס-אטלנטים, משבצים אנגלית, עדיין יש מחוות מצד שני של צבר ש, ש, של ישירות רבה. ניסיתי בשיר הזה לדחוס את הצבר החדש, יש בו אלמנטים של הצבר הישן ויש בו, יש בו הכל איזה ערבוב כזה.
כן, שיר יפהפה. אני רוצה שנגיע לשיר ש, שזה עמוד אחריו. וזה באמת השם של הספר, המדינה הזאת, שזה לדעתי אחד השירים היותר טובים שהיו בה, שהגעתי אליהם. והבמה שלך, אחי.
כן, ואני ככה, זה התפרסם כמעט באותו תאריך בלוח השנה, שנתיים אחר כך, כלומר יש לי איזה נטייה לקראת ימי עצמאות, קצת להתרומם לפעמים מהאקטואליה השוטפת, ולומר איזה משהו ככה מדבר אותי על המדינה או על הישראלי. אז זה באמת עוד שיר של תרום יום עצמאות, אז זה נקרא המדינה הזאת. ואנחנו תמיד אומרים המדינה הזאת, המדינה הזאת, תמיד, תמיד זה איזה רטינה, תמיד זה קצת במה של תלונה, כלומר לא אומרים המדינה, אז זה השיר. אולי לא שמנו לב, אולי אוזננו תחה, אולי הפה הורגל, אבל תודו זה ככה, במקום המדינה, ביטוי מרחיב חזות, כולם, כולם אומרים, המדינה הזאת, המדינה הזאת, מתוך איזה ביאוס, המדינה הזאת, כי ומיאוס לעוס, המדינה הזאת, הזאת היא המושחרת, המדינה הזאת, כאילו יש אחרת. המדינה הזאת, ולא המדינה, כי במדינה הזאת מובלעת רטינה, כי בהזאת הזה כבר מצטלצל, לא ככה, מין, לא כדי לתת, אלא כדי לקחת. נכון. היא קצת הזאת, כן, יש לה כזה קטע, כשייעוצה המשפטי גובר על יעודה, או בעוצה לרזות בדייטים ובדיאטה, בבטן הטובה שלה, בארץ יהודה. נכון, היא קצת הזאת, בהשתולל מיסיה, איתם במקום לרזות היא דווקא משמינה, והכבידה חוקים, והכבירה תפסיה, היא מדביקה חיקים, שוכחת ימינה, ומענות קטנות יוצרות ענן תינה, ומצמידות את הזנב הזאת למדינה, ומתפשטת כך שגרת עגה של קוטר, כאילו כל אזרח פה בעקה אקוטית. המדינה הזאת, כאילו מה סטלין, המדינה הזאת, כאילו איזה סטלין, כאילו אין היא אות שלשמעו נעים, היו כל הדורות מן החשמו נעים, ועד תרום תהומות שחרית ימינו אלה, ונרעשים לנס ומשתאים לפלא, אשר הם לא העזו אלא להזות, המדינה שלנו, בגרסה הזאת.
זה שיר חזק מאוד יפהפה. וזה נכון, כי באמת קשה פה, ובכל מקרה אנחנו לוקחים לדעתי כבר... אנחנו בעידן כל כך טוב במדינת ישראל, שאנחנו לוקחים אותה כבר כמובן מאליו, כאילו העניין הביטחוני הוא כבר לא רלוונטי, אנחנו מרגישים מוגנים, הולכים ברחבי תל אביב, הרצליה וחיפה ובאר שבע, כאילו הכל בסדר, ולחשוב שלפני 20 שנה אוטובוסים מתפוצצים ברחובות, זה פשוט הזוי לחשוב על זה.
זהו, גם כשאני נכנס בשיר הזה לדבר על התלונות שלנו, אני קצת, אני חושב שהלכתי פה נגד הזרם, כי הלכתי לעניינים בוא נגיד, בפזמונאות הפופולרית או בשירה הישראלית, הם לא ידברו עליהם, על זה שהבעייתיות במדינה היא אולי שהיא דווקא במה שנקרא ממשלה גדולה, במיסים, בבירוקרטיה, ברצון לנסיגות, כאן אמרתי, אם מדביקה חיקים, שוכחת ימינה, וככה על בסיס ה... אם תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי. אז אולי בדברים האלה היא קצת ככה, אבל באמת שוב, גם הדברים האלה צריך להרים את הראש. להיסטוריה, לראות ממה יצאנו, לראות, באמת אנחנו בתקופה הטובה ביותר, אני חושב, בהיסטוריה של עם ישראל אלפי שנים כבר.
אנחנו, אהבתי ממש את התיאורים שלך, כשייעוץ המשפטי גובר על יהודה, זאת אומרת, יש כאן עניין של בגץ וכו', ואם אני לא טועה, נכון?
גם זה בדיוק. בהחלט, בהחלט, בגץ, הייעוץ המשפטי, בגץ, הייעוץ המשפטי, אתה לא שומע?
כן, כן, אני שומע אותך.
אתה שומע?
כן, כן, אני שומע אותך.
כן, בגץ, בגץ, הנושא של אקטיביזם השיפוטי, אבל מכאן הזכרתי דווקא גם כל העניין של הייעוץ המשפטי, שהוא בעצם כובל את כל העשייה במדינה, האינפלציה של הייעוץ המשפטי, ונגיד, התפקיד המוזר של הייעוץ המשפטי לממשלה, שהוא גם הפרקלי הקטגור וגם הסנגור וגם היועץ של, של הממשלה, ביד אחת הוא צריך לעזור לה, ביד שנייה תפקידו לסנדל אותה, כל האבסורדים האלה, כן.
וכמובן, או בהוצאה לרזות, בדייטים ובדייטה, בבטן הטובה שלה בארץ יהודה, זאת אומרת, לסגת באמת מיהודה ושומרון, שבסופו של דבר אברהם אבינו לא, כן. לא שאני מוריד, כשאני אומר שיש חשיבות גדולה והיסטורית ב... ביהודה ושומרון, ואוטומטית אנחנו ישר הולכים לצד הנגדי של תל אביב, זה לא אומר שאני לא רוצה את תל אביב, זה לא אומר שאני לא מכיר בחשיבות של תל אביב, בחשיבות הכלכלית והתרבותית וכו', אבל אני אומר שאברהם אבינו בסופו של דבר הוא נכנס דרך, אברהם אבינו, משה, הם נכנסו דרך אלון מורה, הם לא נכנסו דרך תל אביב.
ההיסטוריה שלנו, כן, בהחלט, ההיסטוריה, התנ"ך וגם התקופות שאחריו, היא ממש מתמקדת, הרי בהר ביהודה ושומרון אין ספק בזה, אני חושב שמישהו יכול להכחיש את זה, ודאי, אם היו רוצים לסגת מתל אביב, הייתי נגד ולא פחות, כן? אני אוהב את תל אביב, יש על זה אפילו שיר, ואוהב את כל חלק בארץ.
בוודאי.
חלקים ש... כן. יש חלקים שפחות, את הצורך שלנו והאהבה שלנו כלפיהם.
אתה נשמעת קצת מקוטע, אתה יכול לחזור למשפט הקודם?
כן, אני אומר שכל החלקים בארץ אהובים עליי וחשובים בעיניי במידה שווה, אבל באמת מה לעשות, שאזורים מסוימים אנחנו צריכים לצעוק את החשיבות שלהם, כי איכשהו היא פחות מובנת מאליה בעיני הזרם המרכזי, או בעיני מה שמקובל לכתוב.
שאגב, מי שלא היה ביהודה ושומרון חייב ללכת, זה אחד המקומות הכי יפים בארץ, הר גריזים, הר ברכה, באמת הייתי שם בשירות הצבאי שלי, וזה באמת ללא ספק אחד המקומות הכי יפים בארץ, אם לא ה, ולדעתי זה חוויה, זה חוויה, זה מרגיש, מרגיש שם משהו אחר, זה כמו בהר הבית. הלאה. נעבור לשיר המצאה נשכחת, שהוא מדבר יותר על המדינה המודרנית, זה באמת בעמוד 24, והבמה שלך.
זהו, גם זה שיר ש... ש... שקצת התאריך שלו בלוח השנה, כלומר לא דווקא השנה הספציפית הוא נכתב בחשובה, אלא הוא מופיע בדלת בתשרי, ככה בימים שבין כסל לעשור לקראת יום כיפור, ואני חושב שהנושא של סליחה ושל מחילה ושל תשובה, של האפשרות, ההמצאה, זו המצאה יהודית עתיקה וחדשנית ומדהימה, האפשרות לסלוח. ככה דיברת לך קודם על, על שיטת העריכה שלי בספר הזה, שבאמת רציתי, זה חלק מהעניין. לא רציתי לעשות חשבון עם אנשים, כן לעשות חשבון עם רעיונות כמובן. זה רעיון שעד היום אני חושב שהיהדות עדיין יש לה, היא יכולה וצריכה, לוואי שהיא תצליח להנחיל אותו לעצמה, לעם ישראל ולעולם כולו. טוב, אז ככה. תיכנסו לויקיפדיה אל הערך תגליות והמצאות בישראל ותוכלו מבוקר ועד ערב להתפעל. מהצלה ועד נוחות, מנעל סורס עד ננוחות, מעגבניית הדניאלה עד הדלקן וסיר הפלא, הדיסקון כיס, משחק הטאקי והקופקסון, חדר ניתוח בר ניפוח לזירות אסון, מעקפים בהנדסה גנטית, מחשוב סריגי בדרך אינטרנטית, רב בריח, גשר הגלילים, מיגון טיסות נוסעים מפני טילים, תאמנו לי, כל הדברים האלה, המצאות ישראליות, בדקתי הכל במסע תחקיר קטן באינטרנט, לפני שכתבתי את השיר, דוד השמש, הטפטפת, התעשייה בטפן, ופתיתים, מעין מזכרת מן, ואפילו לוגיקת הזמן, וזה גדול, וזה מבריק, וזה מעט מזער, אך יש עוד המצאה עברית, גדולה, גדולה מזה, שנביאים קדומים פיתחוה, ותנאים זקנים ניתחו, ומהנדסי חוכמה ריתחוה, כי ירא הגדירה תחום, והיא היכולת המוכחת להפוך את פני הזמן סיבוב מלוא צוואר, לקחת לאחור את העתיד לבוא, ולתקן איתו את העבר. היכולת להפוך גם זמן, גם לב, בחרתה וקבלה ובלי מגלב, ההמצאה החדשנית החשובה של הסליחה והתשובה. ההמצאה החדשנית מזמן עתיק, אשר הפרידה בין האיש לבין התיק שהוא סוחב, והקנתה לו טכניקה נקי וקל שוב להתחיל עם התנקה. מהפכה גם פיזיקלית, גם מושגית, גם מוסרית, עוקרת סף, שוברת סקלות ומשבשת כל תסריט. ואנו, שואלי האקטואליה, צבועי הבר והחברי החדשות, מתפעלים מהסגולות שלה עד וואלה, שהיא הודפת מגבינו את השוט. אבל דנים אותה לשיקחון מוחלט כשהיא צריכה לחול על הזולת.
אתה יכול להסביר
אז כדאי לזכור אותה גם לגבי ה... שתי שורות האחרונות?
כן, שתי השורות האחרונות.
כלומר, אנחנו... זה באמת המשך השיר של מפניכם, כלומר, אנחנו, בעיקר בהקשר של צריכת אקטואליה, שאנחנו כל כך זוהמים בסערות הפייסבוק ובלינשטרנטים למיניהם, אנחנו נורא אוהבים שיש בעולם סליחה ומכילה ואפשרות תשובה, כשזה מאפשר לנו להרגיש שהשתננו ולצפות שיסלחו לנו ושישכחו לנו, אבל שוכחים את ההמצאה הזאת, דנים אותה לשיקחון מוחלט, כשהיא צריכה לחול על הזולת, כש... אנחנו צריכים לזכור למחול לאחרים, קצת, קצת, קצת להרפות, קצת לדעת שמי שאמר זה התבטאות לא מוצלחת, אולי היה לו יום רע, אולי הוא השתנה, אולי הוא יכול להתחיל מחדש. צריך גם את הדברים האלה, דווקא בהקשר של שירת העיתון האקטואלית, לזכור את העקרונות שמעל לאקטואליה, זה להיות בני אדם, לזכור שאנחנו יהודים וליהודים יש המצאת הסליחה.
כן, וכמובן שכמו שאנחנו זוכרים, כמו שאנחנו רוצים שידעו לסלוח לנו ולהוריד את המשקל של התיק שלנו, של כל מה שאנחנו סורבים בשנה, אז גם אנחנו נדע לסלוח ולדעת לא ליטור טינה.
כן, בדיוק.
השיר הבא זה שיר ממש מעבר לדף, עמוד 27, אני לא לבן, שאני מאוד אהבתי אותו, הוא תמיד מזכיר לי את היחס בין האדם הלבן כביכול לבין האדם השחור, או המזרחי או האשכנזי וכו' וכו', והאתיופי וכו' וכו'.
ו... בנקודה כן. זה שיר שקצת נוגע בנקודה שהזכרנו קודם של השיח. אחד השירים שכתבתי בנושא השיח, ובכל זאת בחרתי לשבץ אותו בפרק הראשון של הספר, שהוא פרק שבאמת זה השירים היותר חשובים, אני חושב. כי כל הצורה, השיח והגדרות המילוליות קובעים מציאות, וכשאנשים מדברים פה ומייבאים פה לארץ את הרטוריקה של שחור מול לבן, כאילו לפעמים זה בהקשר של אתיופים לעומת השאר, לפעמים בהקשר של אשכנזים ספרדים, ניסיון לא תמין בכלל לנגח אותנו אחד בשני, לסכסך בינינו, להגיד לנו, כן, אתם כמו בארצות הברית, שיש שחורים מקופחים שהיו עבדים, כאילו זה כאן, ואני לא סובל את זה, אני לא מוכן לדבר בצורה של שחורים ולבנים בשום הקשר, זה לא נכון, אי אפשר להתעלם, בסדר, יש, השיר מדבר על זה, אני אולי אתן השיר לדבר בעד עצמו. כן. לא צריך למחוק את הבעיות שקיימות ומתחים שקיימים ודברים שצריכים להיפטר, אבל אנחנו בראש ובראשונה רואים את עצמנו כשווים וכשייכים לעם אחד וכאחים. והניסיון כאילו להיות לטובת המוחלשים, או השחורים ליעני, או כל צד אחר ש... לפעמים זה נשים, לפעמים זה להט"בים, כל פעם זה תופסים איזה מה שהם קוראים מיעוט מוחלש, כן, כדי שיוכל להתקרבן מתוך, זה לא רק מתוך רחמים, כי זה מתוך רצון, לא מתוך חמלה ודאי, זה מתוך רצון שהקרע יימשך, שהחברה תהיה מפוררת, וככה זו אלטרנטיבה הרי לתפיסה הלאומית. לא לאומיות, לא אומה, בטח לא מדינה יהודית, אלא אוסף של כל מיני קבוצות זהות שנידונו להילחם זו בזו. זה חמור וזה אסון. טוב, אני לא לבן. אני לא לבן, ואתה לא שחור, אני לא סרגל, ואתה לא מחור, אני לא עוין, ואתה לא אוכר, אני לא אחד, ואתה לא אחר. אתה לא שחור ואני לא לבן, ופה לא קולוניה אם אין זה מובן. אתה ואני לא בני אור ובני חושך, אתה ואני אור, זהב ונחושת, תריסר אבני חן על הלב בתוך חושן. החושן הרי גם מחזיק את 12 שבטי ישראל וכולם כולם אבני חן. אני לא לבן ואתה לא שחור, כי אנו אחים וכולנו בחור. גזענו אחד, כי אחד הוא העם, לא גזע מול גזע, גוזל מול נזעם, כמו שצועק כל צדקן וגזען. אני פה ככה מגניב את הטענה שהגזען הוא מי שלא, מי ש... הטענה הגזען מותחת הרי במי שלא גזען, ומי שמחפש כל הזמן לשסות ולתאר אותנו כגזעים שונים, הוא הגזען פה בעיניי. כי מי שמטיף שלבן ושחור, הוא זה שבעצם, אמנם בסחור סחור, חושב שהצבע הוא כל ישותך, שאין לנו שום מכנה משותף. צועק גזענות, כי הוא חלט בו תזה שהעם מדומיין, וישנו רק הגזע. אני לא לבן ואתה לא שחור, כי יש לי אחות ולך יש אחות, כי אח אל אחיו באותה משפחה אינם גוש חלב ואינם גוש פחם. כי גם אם נבהיר ונכהה, אתה לי כקלידי הדיאז, כפסים בתלית. באמת, בפסנתר יש קלידים שחורים ולבנים, ובתלית יש פסים שחורים על רקע לבן. זה בעיני הדימוי. אם יש פה צבעים שונים, הרי הם שייכים לאחדות אחת, שביחד יוצרת את ההרמוניה, וביחד יוצרת את היהודיות שלנו. לא הכל פה שחור, לא הכל פה לבן, יש טוב מגוון, ויש רע מגוון, יש על מה לקטרג, יש על מה לסנגר, יש תופעות השפלה שצריך למגר, אך אל נא ניפול פרי בשל ללועם של מי שחורשים שאנחנו לא עם. אני לא לבן, אתה לא שחור, דגלי לא אפל, דגלך לא צחור, ולא ישחירונו, וגם לא נולבן, בשום משוואה של מקריב וקורבן.
חד משמעית, אחד ה... חבל על הזמן, באמת, באמת חבל על הזמן. אגב, נראה לי שזה השיר שבאמת גרם לי ליצור איתך קשר. אני באמת חושב שזה כן, אני לא זוכר, לא יודע להצביע על זה. אבל זה באמת השיר שאמר לי, אוקיי, אני חייב לתפוס את הבן אדם הזה, חייב להבין, לחטט לו קצת בראש. ובאמת שיר מדהים, מה היה הרקע שלו?
יש כל פעם רקע מתאים. אני חושב שבספר לא... כתבתי מה היה הקולב הספציפי באותו שבוע, מה הייתה הסערה הספציפית והשיסוי. יכול להיות ששיסו את העדה האתיופית למחאות אלימות, גורמים שהם גורמי שמאל קיצוני, הם אלה שמחוללים את זה. יכול להיות שזה היה איזה ויכוח עדתי שניסו לעורר. אני חושב שזה הזה, פשוט השמטתי את הרקע, כמו בעוד שירים, שחשבתי שהם רלוונטיים לכל דבר, ולא כך חשוב מה גרם לי באותו שבוע, מה היה התירוץ באותו שבוע. זה בעצם אחד המותר הספר על העיתון, אני חושב. בעיתון מטור השבועי, בדרך כלל אני צריך איזה סיבה לכתוב על איזו תופעה, צריך שזה יהיה בכותרות. וכשאני אוסף את הדברים לספר ובוחר את הדברים שנכונים תמיד, אני יכול הרבה פעמים להתעלם מההקשר של אותו שבוע, כי אני חושב שזה נכון כל הזמן.
ואם אנחנו כבר מדברים, יצאנו לדבר טיפה על הסקילה באינטרנט שעושים לאנשים, לא יודע, על כל מיני נושאים ונושאים ועל דעות וכו' וכו'. ואני אשמח אם נעבור לשיר הסקילה, עמוד 31. גם שיר שמתאר מציאות מאוד מאוד מעצבנת. בעיקר מה שמעצבנתי בעניין הסקילה הזאת, הסקילה החברתית, זה שזה קורה לפעמים בצורה מאוד מאוד אימפולסיבית, שקופצים על הבן אדם בלי לדעת את כל העובדות, קופצים לאיזושהי מסקנה, כמו השטג אני מאמינה. סליחה, עוד פעם לא שמעו אותך.
כן, גם זה... כן, כן, יש הציפוף שורות, מה שנקרא, ואני מאמין עליך, ויש השערות האלה שניצטות ושורפות את הרשת יומיים ונגמרות, שבדרך כלל מבוססות על חצי ציטוט או על סרט חצוי, ודווקא את כאן, כשהכנסתי את השיר הזה לספר, אפילו דילגתי על שניים, שלושה בתים שדיברו על משהו ספציפי, ואני יכול לספר כאן שזה דווקא מקרה שתפסו איש שמאל בכלכלתו, זה היה נתן דאטנר, הוא אמר משהו לא יפה, על, לא זוכר על מה, אבל מצד שמאל, וזה לא היה הוגן, כי הוא קשל בלשונו, ונתפסו לו לאיזה מילה, והפכו אותו למפלצת. האמת היא שבשיר הזה יש שריד להקשר שלו, נזכר כאן חתול, ונתן דאטנר בשביל אנשים בגיל שלי, הוא חתול שמיל קודם כל, אז זה שריד של זה שנשאר בשיר, אבל באמת הוצאתי את הבתים שדיברו על הסיפור הספציפי, כי זה הרבה מעבר לזה, שוב. אז יאללה, נקרא הסקילה. הוא נקלע ונלכד והוקלט. הוא נפל באיסור המוחלט. הוא מחזר סטריאוטיפ על קבוצה מוגנת, או צולם בארשת פנים מיזוגנית, או נפלט לו ביטוי שאפשר לפרש כרצוננו הרע, ועם קצת שין קוף רייש, הוא נקלט, הוא הוקלט, אין מקלט. מי היום? מי הוא? מי המוקה היומי? כן, כל יום יש מוקה, או מוקעת, מוקה. יש כאן מוקה עם קוף ועין, ומוקה עם כף והי, כן, צריך להגיד את זה כשאנחנו לא מול הספר. הנטלים נקניק במרכול, על אנקול, על ביטוי לא תקני שישמיעו בקול. הוא יטען רק היטול, היא תסביר זה נטול, לא עוזר גורלם כגורל החתול שבחושך בכביש, אש קרה של פנס של כלי רכב קרב מלבינה את פניו. הוא לפות, הוא כפות, הוא עושה בחיתול, הוא קופה. זה כמו החיה הזאת, כן, שקופת פתאום מול האורות הצולבים של המכונית. הוא קופה, והקליפ יעצב זאת יפה. וצלילים בקרשנדו יקרישו ורידים, ופרצוף שהולבן יעדים יעדים, יפרפר בין זרועות מלקחי האורות, יפרפר, יברבר, ויחזור בפרוטרות על השטות שאמר איך נתן לה לקרות, ויקרוס על הקרקע מסטול. אינקוויזיציה צפרד וקצבי מערב, גלגלי כל חשוד בכפירה, פרקליטות השדה של מגזר נעליו, התיקים מחכים לתפירה, משמרות המגדר ארגנו מערב והכינו עתי חפירה. כל ביטוי ינותר, כל חוטא יפותר, דונם שם דונם פה יתוהר בשמפו. המוקה היומי באשפת הבידוי, הגידהו עמי תרם בו הנידוי. המוקה היומית התוודי כל מילה, ואחר כך תמיד משכילה.
יפה. אני רוצה רגע שניכנס למשפט הזה, משמרות המגדר. למה אתה מתכוון במשמרות המגדר?
אני מניח שכולנו מבינים. זה אחד התחומים הכי רגישים והכי אסורים בדיבור. כל התחום הזה של מגדר שהתפתח כחלק מכל התיאוריות הביקורתיות והשיח והתקינות הפוליטית וה... כלומר, ההפיכה של הנושא של שוויון האישה, שהוא נושא מאוד ראוי ונחוץ, ההליכה ממנו לשלב הבא, הרדיקלי, המגדריסטי, שבו שוב משסים מגדר זה בזה, וסופרים אנשים על פי המגדר שלהם, ולפי זה בודקים מה מותר להם לומר ומה אסור. אנחנו מכירים את השיח הזה הרי.
כן.
בואו נראה, כן.
נראה לי שבעיקר השיח הוא רגיש בעיקר, מעבר לזה שהוא רגיש מאוד בעניין של הקהילה הלהט"בית, בתוך הקהילה הלהט"בית יש שמורה ממש ממש מוגנת של טרנסג'נדרים, שהיום יש ויכוח גדול מאוד בארצות הברית, בירת הפרוגרסיבים, שבאמת יש את העניין עם שירותים בשביל אנשים שהם מרגישים שהם הם non-binary, זאת אומרת הם לא זכר והם לא נקבה, הם משהו שהוא מחוץ לזה, הם לא מגדירים את עצמם כזכר.
עוד גלגול. כן, זה עוד גלגול שמשמרות המגדר הזה באמת, כלומר, כשאתה שומע איך, זה הדוגמה הכי קיצונית לרדיפה של האגף הפרוגרסיבי אחרי הזנב של עצמו, כי אותם אנשים שלפני שנים ספורות דיברו על כמה חשוב לדבר בגוף זכר ובגוף נקבה וכמה חשוב זכויות האישה, פתאום מכחישים את אותו דבר עצמו מתוך, כי עכשיו אופנתי לטעון שיש נזילות מגדרית ושאין דבר כזה בעצם מגדר ברור. יש כאן הרבה סוגיות אפשר להתווכח עליהם, תראה, גם כמובן אפשר, צריך ומאוד חשוב לגייס את האמפתיה כלפי אנשים שבאמת סובלים בנושא הזה. אני בעד, אני לא שייך פה לקצה הכי שמרני, ואני לא אכתוב בצורה כזאת. אני כן חושב שלפעמים אנשים שסובלים, באמת סובלים מבעיה ומקושי וצריכים ללכת לקראתם, אי אפשר להפוך את הדבר, את ההתחשבות הזאת, את הבעיה הזאת, לאידיאל, ולדבר רצוי, ולדבר שכל החברה צריכה ליישר את עצמה על פיו. לא, זה לא נושא שמאוד מעסיק אותי בכתיבה, רק שפעם אחת תעזתי וכתבתי, אני לא לפסתי את זה בשום אופן כשיר נגד טרנסג'נדרים, חס וחלילה, אלא כשיר נגד הריצה ישר תהליך הזה שהוא בלתי הפיך, תהליך ההורמונלי, הניתוחים לפעמים, שנעשה בחוץ לארץ וגם בארץ, פה ושם, גם בילדים ונוער. תהיתי, אמנם זה הפתרון, או אולי זה גורם לאנשים את הקושי יותר גדול, כי כשהם עושים את כל התהליך הכואב הזה, ומגלים שזה לא הביא אותם אל המנוחה ואל הנחלה, ונמשכים להם קיים של סבל, אבל אם אתה נעשה, אין להשיב, אולי צריך קצת לחשוב ולחכות, וכמובן שהוצגתי כרודף טרנסג'נדרים וככל מיני פובים, פוביות למיניהם, ואיבדתי כמה ידידים, אני חושש. ככל הידוע לי, בעולם ביקורת השירה יש דמות חשובה שמחרימה אותי עד היום, גם את הדברים הלא פוליטיים שלי, כן, פרסמתי ספרי תרגום שירה, ולמשל, עד כמה שנאמר לי על ידי אנשים אחרים, זה בעוון הזה, שאני באמת לא הצגתי פה עמדה ששוללת את האנשים האלה, ובכל זאת, ברגע שאני מפקפק בפרוצדורה, ובנכונות שלה, בתועלת שמביאה לאנשים האלה שסובלים, ישר מאחר שזה לא הולם את הקו של משמרות המגדר, מה שכיניתי פה, זה אסור. זה בעייתי בעיניי.
זה באמת שלושה דברים. אחד הדברים שהכי מפחידים אותי באמת זה העניין של ילדים שהתחילו לשים את זה לבני נוער ולילדים ולהתחילו להטיף להם ש... לא, אתה לא, אתה כן, אתה זה, ש... זאת אומרת, הם עוד לא יודעים בכלל מה זה ו... ועזוב אותך רגע, גיל 18, לא גיל 18, בוגרים, לא בוגרים. זה נראה לי עזוי לתת לבן אדם לעשות, כמובן שמגיל 18 הוא בן אדם לעצמו, כן, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, והוא אחראי למעשים שלו, וזו מדינה שהיא די חופשית. הנושא הזה של ילדים, שכמו שרואים את זה עכשיו בארצות הברית, וכהרגלנו, כישראל, אנחנו נוהגים לעשות אדפטציה מהתרבות האמריקאית, זה באמת ילדים בני חמש, ההורים שלהם, האימהות, האבות, הילד פעם אחת אומר להם, תראה אבא, אני ילדה או משהו כזה, ומאותו רגע הם מתחילים להלביש אותם בסמלות ובאודם ובממש לשנות להם את כל הזהות שלהם ולתת להם, במקרים הכי גרועים זה טיפולים הורמונליים, טיפולים הורמונליים שגורמים ל... עזבו אתכם רגע מהעניין של, של השינוי האדיר הזה שהבן אדם עובר, יש לזה השפעות הורמונליות על הרגש בצורה שהיא לא הגיונית, זאת אומרת הרבה מהם נוטים לאובדנות אחרי זה, וזה גורם להם לאיזושהי בעיית חרדה. אני לא כל כך בקיא בנושא, אני נזהר במה שאני אומר, כי אני לא רוצה להטות, אבל זה באמת יוצר בעיה אדירה. זה הדבר הראשון. דבר שני, ואני אתן לך כמובן להתייחס להכל אחרי זה, אני פשוט מאוד לא רוצה להביא את הקף חשיבה. הדבר השני, באמת, למה הנושא הזה, הנושא הספציפי הזה של להט"בים, כמו שהיה עם הרב רפי פרץ, שכולם אמרו שהוא לא יכול להיות שר חינוך וכו' וכו', וישר קמו וזעקו וכו'. זאת אומרת, יהודים יכולים להירצח כאילו על, על, על משה, אני לא זוכר קוראים לו, שי אוחיון, או משה אוחיון, על הרב שנרצח בידי מחבל, מרצח. אנשים לא התקוממו ככה כדי שיפרקו לו את הבית לגזרים, וכש... אומרים איזשהו משהו, איזושהי דעה מנוגדת לדעה נורמטיבית על הקהילה הלהט"בית, איכשהו פתאום כל הנערים של המרכז וכולם באמת יוצאים להפגין ועוצרים את הכל ולא מגיעים לבית ספר וכו'. זאת אומרת, זו תפיסה מאוד מאוד אבסורדית, וזה גם מסוכן לשים אנשים זה מסוכן לשים קהילות בנקודה של כביכול הם שמורה מוגנת. והדוגמה לכך היא זה שהטרנסג'נדרית, האתלטה הטרנסג'נדר, לא קייטלין ג'נר, מה הוא היה לפני? ברוס ג'נר. ברוס ג'נר שהפך את עצמו לקייטלין, מה זה הפך? הוא חושב שהוא אישה, והוא התחיל באמת התהליך, והוא... אני לא יודע אם הוא הלך כל כך רחוק וקיצץ מה שנקרא, ועבר את התהליך של השינוי מין, אבל באמת הוא עשה תאונת דרכים. עד כמה שידוע לי, באמת לא החמירו איתו בדבר הזה. זאת אומרת, אני אספר את הסיפור, אני אתן את הקונטקסט המלא. הוא שלח מסרונים במהלך נסיעה, והוא נכנס ברכב, והרג מישהי, ולפי מה שאני הבנתי מהמשפט, לא החמירו אותו בגלל שהוא טרנסג'נדר, וזה מסוכן לשים אנשים כאלה בעמדה כזאת שאף אחד לא מבקר אותם. רק בגלל הפחד הזה של יקרות טרנסופובים וכו' וכו'. זה מסוכן. זה מסוכן מאוד אפילו. בין אם זה... וזה לא רק טרנסג'נדרים, כן?
מה שאתה אומר, אני חושב שקצת באמת מסביר את העניין. כלומר, באמת אפשר לפרק את מה שאמרת לכמה סוגיות, שכולן באמת נפגשות בסוגיה הקיצונית הזאת של טרנסג'נדריות, כי היא כל כך מביאה אותם לחידוד. אז אני חושב שדיברת פה גם על נושא הזהות והנזילות של הזהות, שהוא נושא מאוד עקרוני בחשיבה השמאלית, בחשיבה המפרקת, ודיברת על הנושא בסוף של הקורבנות, ושל אפשר לקרוא לזה, זה מתקשר לעניינים של אפליה מתקנת, זה מתקשר להרבה סוגיות חברתיות אחרות. הדברים האלה נפגשים פה באמת. אז באמת, קודם כל, הנושא הטרנסג'נדרי הוא מקרה קצה של הטענה שהאדם הוא מה שהוא רוצה להיות, מה שהוא מחליט שהוא. הטענה שהיא גם מתנגשת הרבה פעמים סותרת את עצמה, כלומר, זה בא מאותם אנשים שבדרך כלל שמות חזקים בפוליטיקה של זהויות, נורא חשוב להם שהאדם הזה הוא אישה, הוא שחור, הוא. מצד שני, האדם יכול להחליט את זה ולחצות את הגבולות, ובעיקר, מילא זה יכול להיות נחמד, אבל באמת מה שבעייתי פה זה שהאדם צריך לחופף את כל החברה כולה לפי הדברים האלה שלפעמים גחמות שלו, או לפעמים בעיות, או לפעמים בעיה נפשית. כאן במקרה הזה, אדם שמחליט, אפילו לא עבר תהליך רפואי, אדם, גבר שמחליט שהוא מרגיש אישה, ואני נותן לזה את כל האמפתיה, כן? אני מניח שזה בא באמת זה בא מהפרעה נפשית, מגלל דיספוריה מגדרית, זה לא נעים, זה קשה, זה נורא, אבל כשאתה מכריח את החברה כולה, ויוצא בזעם קדוש, נגד מי שלא פונה אליו, בלשון נקבה אם זה הלשון שהוא בוחר, או בלשון רבים אם יש כאלה שבוחרים, או כל מיני דברים כאלה, או צריך לבנות לפיו, לתכנן לפי הדבר הזה את... את תאי השירותים, או לאפשר לאדם כזה להצטרף בספורט למקצה של אנשים, ולנצח את כל האנשים בספורט, מפני שהוא בסך הכל גבר מבחינה, מכל הבחינות הרלוונטיות. זה גם מראה את האבסורד, וגם מכניס את החברה, אני חושב, לסחרחורת בלתי פוסקת. וזאת, אני חושב, המטרה פה. המטרה פה של, 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 של פוליטיקת הזהויות, של התפיסה המרקסיסטית, של המרקסיסטית, זה של המרקסיזם ביסודו, של המהפכה המתמדת, זה הכל, הכל אני חושב מתחבר לשרשרת אחת, הפוסט-מודרניזם כמובן, אם נרצה, שזה מתחפש לאהבה מאוד גדולה של חופש, אבל זה כפייה, כי זה רצון לכפות על החברה את רצונם של מעטים, וזה רצון להכניס את החברה כל הזמן למלחמת הכל בכל, כי תמיד יהיו זהויות שהתנגשו זו בזו, ותמיד אתה תהיה או קורבן או מקרבן, או פריבילגי או מוחלש. כל אדם מוכנס לאחת המגירות האלה, והמטרה היא לפורר ולפרק, ובעיקר להכחיד את הנושא הלאומי, את ההשתייכות המשותפת של אנשים שיש להם תרבות משותפת, ומוצא משותף שאפשר, לגבול שאפשר לחצות, למשל ביהדות בגיור, אבל בגדול, לפרק את הדברים האלה, כי מסיבות השמורות עמהם, כי הם אידיאולוגיה אנטי-לאומית מיסודה. ועכשיו, הסוגיה השנייה שדיברת באמת, שגם היא נמצאת פה, הסוגיה של ההקלות שניתנות לחלשים, לחלשים, כן, למי שרוצים לתפוס כחלשים, או כמוחלשים. כן, לפעמים לא, כי... השאלה אם זה עושה להם טוב, וזה כבר לוקח אותנו לסוגיה מאוד מרכזית אחרת בכל הביקוח הפרוגרסיבי מול השמרני בימינו. אז לא, זה בקצרה, כל הסוגיה של מה עדיף, זה ההבדל בין הסוציאליזם לקפיטליזם, איך אנחנו עוזרים לחלשים, איך אנחנו מקדמים אותם, האם על ידי חלוקה של העדפות ושל קצבאות ושל גמלאות ושל מכסה מוגברת בקבלה למקומות עבודה ולאוניברסיטה, שבעצם זו אפליה נגד הקבוצה האחרת, כי הכניסו פחות. אתה לא נכנסת, לא התקבלת ללימודים באוניברסיטה, למרות שאתה עם נתונים טובים יותר משל מישהו אחר, כי מישהו אחר הזה שייך לקבוצה מוחלשת, מועדפת. זו תפיסה סוציאליסטית בגדול. לעומת התפיסה השמרנית שתדבר על דרכים אחרות לסייע לחלשים, שהדרכים האלה הם לעודד אותם לצמוח, לא לתמרץ את החולשה שלהם, אלא לתמרץ אותם כשהם פועלים לשיפור מצבם, לתמרץ את ההישגים, לתת לכולם הזדמנות שווה ולתמרץ את ההישג, לעודד נדיבות וצדקה בקהילה, ואצל אנשים, ואצל אנשים עשירים, ולאו דווקא לכפות את זה בצורה של מיסים. בקיצור, אני פה יכול להפליג לכמה עולמות, כי באמת ככה הצלחת, כשהזכרת סוגיה אחת ספציפית, שהוא סוגיית מקרה קצה, אפשר להגיד, של טרנסג'נדרים במקרה הזה, באמת נפגשות פה סוגיות שעליהן סביבה מסתובבים הרבה הרבה ויכוחים, שהמערכת הפוליטית בעולם, בארץ אולי לא לגמרי, אבל בעולם המערכת הפוליטית מסתובבת סביבם.
כן,
וזה יגיע גם לארץ, זה מגיע לארץ.
בוודאי שזה יגיע לארץ, אבל אנחנו נכנסים עמוק עמוק לתוך הדנג'ר זון, ואין כבר דרך חזרה, מה שנקרא, אז עדיף ללכת, כמו שווינסטון צ'רצ'יל אמר, אם אתה הולך בתוך הגיהנום, תמשיך ללכת, ובאמת כמה דברים שיש לי להגיד, באמת שדניס פרגר, לדעתי לפחות מניסיון החיים שלי ומהקריאה שלי של התורה והשירה וכו', זה באמת ההבדל המהותי בין השמאל לימין, או השמרני לפחות והליברלי. באמת הימנים, הימנים מבסיסם, מטבעם, תמיד שואלים, לרוב הפעמים לפחות, שואלים האם זה עושה טוב, והשמאל שואלים האם זה מרגיש טוב. וזה באמת לדעתי הפער הכי גדול באמת שיש בין הימין לשמאל, שבאמת השמאל באמת, ואנחנו רואים את זה באוניברסיטאות ובמכללות וכו'. אתה לא נעים לך לשמוע את הדעה הזאת, אל תקשיב לה, אוקיי, בסדר גמור, זה מרגיש לך רע, זה מרגיש לך פוגע, אתה מרגיש שאת האישה, אתה מרגיש שאת גבר, בסדר גמור, אנחנו נטפל בך, אנחנו נמצא את הדרך שכל העולם יהיה כפוף אליך. וזה לא נכון לדעתי, זה גישה שהיא, כמו שאמרת, היא נובעת מהרבה מאוד לדעתי משיח הזכויות, זה משהו שלמדנו עכשיו באוניברסיטה, שבאמת מה מגיע לי, זה משהו שסוציאליזם הופך אנשים לאנשים שמסתכלים כל הזמן על מה מגיע לי מהמדינה, ומה מגיע לי מהחברה, ומה מגיע לי, ומה מגיע לי, ומה מגיע לי. והנקודה השלישית שמצחיקה אותי, שרציתי לדבר עליו כבר מקודם, זה באמת העיקרון הזה שתמיד, תמיד התפיסה שהשמאל, הוא גם לקח את השם הזה פרוגרסיבי, זה באמת, הוא תמיד לקח את העמדה של תומך המדע. וכל העניין הזה של זהות מגדרית וכו', זה היה תמיד איזשהו מין מובן מדעי שלא היה צריך להתווכח עליו. אנחנו כבר, גם דוקטור ג'ורדן, פרופסור ג'ורדן פיטרסון אמר, הסיבה שלנו היום את הדיאלוגים האלה ועל כל השיח הזהויות וכו', זה בגלל שכל כך הרבה זמן זה היה מובן מאליו שלא היה, אף אחד לא דיבר על זה. אף אחד לא טרח לעשות דיבנקינג לאיזה שהם תיאוריות שטותיות של כל אחד יכול להפוך מה שהוא רוצה, ואם בא להיות ג'ירפה או בטמן, אז אני ג'ירפה או בטמן.
אכן, זה אבסורד, כי אני חושב שסך הכל הפרוגרסיביות היא אנטי-מדעית בהגדרה, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים איך באקדמיה בארצות הברית נחסמים מחקרים, לא רק שנחסמות דעות, ולא מתפרסמים, כי הם לא מתאימים לאג'נדה, הם לא, מחקר שמראה יתרון כלשהו לגברים על נשים, זה לא, זה שקר, זה לא יכול להיות, מחקר הפוך כן בינתיים יכול להתפרסם. מחקרים שמדברים על הבעייתיות וניתוחי שינוי מין, לא יפורסמו, הם נחסמים. עצם הרעיון הזה שהזכרת עכשיו, המחשבה שהעובדות לא חשובות אלא איך שאדם מגדיר את עצמו, זו חשיבה אנטי-מדעית. צריך פשוט לעשות סדר במושגים האלה ובאמת לדבר על זה.
כן, אנחנו כל לדעתי אחד הדברים היפים בחברה שלנו היום ובחברה בכללי, זה באמת שאנחנו עובדים על איזושהי סוג של שפה משותפת והגדרת דברים, הגדרת מושגים. זאת אומרת, יש הגדרה לכל דבר ואנחנו יכולים לפנות אל ההגדרה ולהבין מה הבסיס שלה, ועל פי זה משפטים מתנהלים ואנשים נשלחים לכלא ואפשר להבין אחד את השני. זאת אומרת, אפשר ליצור איזושהי ציוויליזציה מטפלת. וכשאנחנו מתחילים לשאול בתוך החברה שלנו, יש לנו הרבה מאוד בעיות גדולות, וכשאנחנו מתחילים לשאול על העיקרון הכי בסיסי שהיה מובן מאליו במשך דורות שלמים, על רגע, יש מצב כזה שאני מגדיר את עצמי כלא גבר או לא כאישה, כאילו יכול להיות שאני נון ביינרי או לא יודע מה המושג בעברית, אבל פתאום אנחנו מתווכחים, מוצאים את עצמנו במקום שאנחנו, כמובן, כל יום אנחנו מגלים עוד דברים ותגליות חדשות, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו שאנחנו חוזרים אחורה. זאת אומרת, עשינו יוטרן לשאול שאלות על דברים שהם כל כך בסיסיים לדעתי. ובאמת התייחסות האחרונה שלך, ואנחנו נמשיך לשיר הבא.
אני מסכים איתך. בוא באמת, אני מבין שבשירים הבאים אנחנו רצית לעבור קצת לנושאים המדיניים, ביטחוניים, המחלוקת הקלאסית בין בארץ, ועד עכשיו דיברנו על זה שירים, על המחלוקת העכשווית והעתידית, וזאת שאנחנו רואים שמתרגשת אלינו בעולם, מה שקורה בארצות הברית, באירופה, זה באמת המחלוקת שמרנים פרוגרסיביים שדיברנו עליה. אבל אני צריך להודות, באמת רוב שנות כתיבת הטור, בעצם עד שאפשר להגיד שעד לפני שנים ספורות, וגם היום במידה רבה יותר בערבי הנושא המדיני, אני חושב שגם אפשר, אגב, מסתכלים על ההיסטוריה של הטור שלי, היו לי 4 שנים באמצע, עד לפני שנתיים, שלא הייתי במקור ראשון, אלא הייתי באתר מידה, ואחר כך בשילוח, באתר של השילוח, וזה כמובן פורמט אחר, כשאתה באינטרנט ולא בדפוס, וזה גם מאפשר לך קצת, יש בזה כיף שאתה כותב ומיד זה מתפרסם, אבל מבחינה רעיונית וערכית, אני חושב שחל אצלי איזה, אפשר לקרוא לזה הבשלה, אפשר לקרוא לזה שינוי, שהתחלתי מאוד לדבר על הנושאים האלה של פרוגרסיביות, שמרנות, של שיח, של תקינות פוליטית. מקור ראשון, ככה, הימניות שלו מוגדרת בראש ובראשונה בנושא המדיני, ביטחוני, וזה גם מה שהטריד אותי בתור צעיר שהתחיל לכתוב את הטור הזה. אבל מאז לפני 6 שנים שהתחלתי לכתוב בבמות האלה, שהן בהגדרה שמרניות, המידה והשילוח, במקביל לכך גם התחלתי לעבוד בשילוח, בקרן תקווה, וככה יותר הייתי מעורב ב... נכנסתי לשיח הזה, היותר בינלאומי, הנושא הזה צף ועלה. אז באמת בוא נחזור עכשיו ל... כמו שהצעת בעצם, ניקח כאן שירים, נדבר על שירים שעוסקים במחלוקת הימין שמאל הישנה.
כן.
למצבנו.
השיר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה פמחת. קודם כל אם תוכל להסביר מה זה פמחת, כי אני גילוי נאות, אני לא יודע
בכלל מה זה. אני אקרא לך את השיר לפי המשקל שלו, וישר זה יסתדר לך. זה פעם אחת. פעם אחת. צורפתי את זה כמילה אחת, כדי ש... לא יודע למה, לא זוכר כבר, זה נראה לי משעשע.
זה בעמוד 36.
אולי כי זה סוג של מחלה. כן, זה הופך את זה גם לאיזה סוג של מחלה, של הרצון שפעם אחת, תכף נראה מה, מה אני רוצה שיהיה פעם אחת. השיר הזה, ספציפית, ומשנת 2005 הייתה פסגה בשארם א-שייח, כל מיני מחוות ושחרור אסירים, והיינו עדיין בתקופה של חזיונות שלום. שלום תמורת, לא שלום, שלום תמורת שטחים, שלום תמורת פיגועים, שלום תמורת הרוגים, אז זו הייתה התקופה ההיא. אנחנו רק עכשיו התחלנו את החלום של שלום תמורת שלום סוף סוף, אני מקווה שיהיה לזה המשך גם עם... טראמפ לא יהיה נשיא, אבל אז עם התקופה הזאת של שכאילו מקובל לחשוב שמי שבעד שלום זה 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 מי שצריך להתלהב מכל ההסכמים הנוראיים האלה, אז מתחשק לי, למשל אז מדבר על שלפעמים מתחשק גם כן להיות אחד מהם. פעם אחת רוצה לתמוך, פעם אחת רוצה לשמוח, למלא אוזניי במוח ולסתום יפה את המוח, פעם אחת שלא למחות, פעם אחת להיות אופטימי, לעופף ולא לנחות, שיוו שזה מתאים לי. פעם אחת להיות בעד, לא לדאוג, לא שוב פעם נגד, לא להיות עם המעט, פעם אחת קצת מתפנקת, להשאין ראש לאחור מול מסך הטלוויזיה, קצת לבהות וקצת לנחור, העיקר to take it easy. להביט אל הדקלים שעל חוף חורפי בשרם, לשלטים ולדגלים, ולשיר הבאנו שלום, לחייך מול העיתון שזוהר כחול בסופר, לא להיות כבד כמו טון, לא להיות עוד פארטי פופר, לא לזכור מה שהיה, די, צרות כבר יש מלא כאן, לא לצרוח אשליה, לא לצרוק עוד לקח, גם אני רוצה לחשוב שאולי סלם עלינה, יש יונה בחדשות, לא נעים ממנה, פעם אחת להיות חוזה, יש שלום, נשמח בו, מילא, כמה כבר מתים מזה, מקסימום עוד 1,000, כל השיר הזה, לא רק המילה פעם אחת, כאן חיברתי מילים ככה, זה שיר שקצת ניסה להיות כתוב בצורה מדוברת, באופן מוחצן, שוב פעם, מה שהיה, גם אני, הכל מילה אחת כתוב, אבל זה לא מה שחשוב פה, מה שחשוב פה זה באמת ה... אולי גם התחפשתי, כי זה שיר לא בסגנון הרגיש שלי, ודרך אני כותב בשפה יותר ספרותית, ו... וכאן כל מיני פארטי פופר כאלה, קצת יצאתי מהגבולות, אני חושב, הרגילים שלי, כי זה חלק מהיציאה הזאת, זה גם, או, הלוואי שהייתי שמאלני, איזה כיף, זה תמיד להתלהב מהסכמי שלום, שלא יוצא מהם הרי כלום חוץ מהרוגים. כמובן שבסוף דאגתי שיבינו שזה, שזה לא באמת.
מעולה. אז השיר הבא באמת זה סלט ולדורף, עמוד 40.
אוקיי, זה מה ש... קדומים, ממש הקדומים, זה מימי ממשלת ברק. בספר גם כי נכנסתי גרסה קצת מקוצרת, כי שוב הייתה שם איזו התעסקות ב- 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 בספציפי של הימים, והיה פחות מעניין. הייתה פגישה, חודשיים לאחר, אני אקרא פה את הערת השוליים שלי, התאריך הוא 8 בספטמבר 2000. זה, אנחנו בדיעבד יודעים ש... חודש אחר כך, שלושה שבועות אחר כך, ח' באלול תשן סמך, שלושה שבועות אחר כך פרצה האינתיפאדה השנייה, מלחמת אוסלו, מה שאני אוהב לקרוא, מלחמת ראש השנה. כאן זה חודשיים לאחר כישלון ועידת קמפ דיוויד השנייה. אהוד ברק ויאסר ערפאת נפגשים שוב במלון ולדורף אסטוריה בניו יורק לחדש את המסע ומתן. זה היה מגוחך לחלוטין הרי. בוולדורף אסטוריה, באמצע מנהטן, רוצים עוד היסטוריה, ברק והפטן, עושים עסקים, על טבעם נדלג, אחד בסכין, השני במזלג, אחד עם סכין, השני עם מגררת, חותכים ומרסקים, עיר אחת, עיר אחרת, חמישה תפוחים, שני קלחי סלרי, אגוזים חתוכים, דק וטרי, וחוס צימוקים, לתקסים מתוקים, וחשוב בעיקר מיונז וסוכר. ההכנה הייתה פשוטה, הצמד מפותם הוא, אחד מהם יאכל אותה, והשני אותנו. טוב, אני לא יודע אם כולם יודעים, סלט ולדורף זה סלט ידוע שתפוחים מיונז וסלרי ואגוזים, שנולד על שם המלון הזה, מלון ולדורף, אז באמת כל השיר הזה ככה חותר אל הסוף, אחד מהם יאכל אותה שזה אנחנו והשני יאכל אותנו.
יאכל אותה והשני יאכל אותה. כן, חד משמעית.
זה כמובן מה שקרה כעבור שבועות. מי שהתחיל גל הטרור ולא נגמר כמה שנים.
וזה התוצאה של שלום בעד שטחים. מי שרוצה באמת שלום, לא מסרב לשלום.
שלום בעד שטחים, מחבלים.
חד משמעית. נעבור שיר לקראת האחרון. ונדבר על פינת השלולית עם הסוס.
כן, גם כאן אנחנו חוזרים ככה לתחילת הדרך שלי יחסית. זה שיר משנת. איך שמתי אותו?
עמוד 44.
כאן, עמוד 44. והנה, ג' בסיוון תשע סמך א', 25 במאי 2001. אנחנו כאן באמת, קצת אחרי השיר הקודם, אנחנו כאן בעומק האינתיפאדה השנייה הזאת. האמת היא שעוד לא בשיא שלה, השיא שלה היה בשנה שאחרי זה, שכל יום היה אוטובוס מתפוצץ. פינת השלולית. סוס אחד הפריז קצת בשתייה לילית. הוא גם יצא שיקור וגם עשה שלולית. ישן עד מוחרתיים, ועם היקיצה... יצא כבר סוד היין, אך נשארה ביצה. מי שצריך הסברים, אנחנו מדברים על הסכמי אוסלו. שמח הסוס על השלולית אשר יצר, שכשך בה את רגליו ולא היה לו צער, אך כששלולית עומדת במצב נטוש, היתושים באים יתוש אחר יתוש. הסוס כבר לא שיקור, להזיות בקץ. אך מן היתושים, גם בהקיץ עוקץ. הדם נשחט, נמצץ, ההרגשה סרפד. וראש היתושים שמו יאסר הערפד. עומד הסוס עקוץ באמצע הביצה, הוא מחפש תגובה, הוא מתקס עצה, חושב ומגרד היטב ברמה, שוקל ומחשב תשובה וטעמה. סוסים לא מדברים עברית, וזה טבעי. הסוס חושב רק בקולות, הי-הי-הי. מאין הוא שואל יבוא אליי ישעי, הי-הי-הי-הי-הי-הי-הי. קטנה היא השלולית, דלוחה ורדודה, אך חשיבת הסוס שקולה ומדודה. אולי הוא מהרהר ועצב בעיניו, אולי יצליף בהם בחבטות זנב, אולי הוא מהמהם המהום של בהמה, אולי יבנה סביבי גדר גבוהה חומה, אולי ידליק פה מנורת אולטרה סגול, אולי סתם אסתלק כמו שעשה דגול, אולי אמרח משחה ותעזור לי, אולי אבעת בהם, אולי אציב מלכודת, אולי באמת אל תאוש כמו שאמרתי קודם, אולי אם בנימוס אנשוף בהם כך, פופו, הם ירגעו סוף סוף, או שבכלל יעופו. וכך הבהמה עודנה מתלבטת, שלא יאמרו שהיא פועלת מהבטן, ולחוכמה אין קץ, וסוף אין להיסוס, כי ככה זה כשאתה עם ראש של סוס. אך תזכור את היסטורית, אנחנו עד מבצע חומת מגן, כלומר שנה וחצי אחרי שהתחילה האינתיפאדה הזאת, הייתה היסוס, לא נתנו לצה"ל לנצח, עמדו די בחיבוק ידיים, לא הבינו שיש פה מלחמה, וזה נכתב בתוך האווירה הזאת. כי ככה זה כשאתה אינך יכול את יצירת מימיך לחסות בחול. כלומר, אנחנו הכנסנו את עצמנו לשלולית הזאת, אנחנו יצרנו אותה כשעשינו את ההסכמים האלה, ולכן כל כך קשה לממשלת ישראל ולאווירה הציבורית בישראל להפנות לזה עורף ולחסל את הדבר הזה. ולחסל את הרשות הפלסטינית, כמו שאני מציע בשורות הבאות. הרי אם קצת אפר ידחוף הוא בפרסה, והרשות, כלומר יתישות, קרסה. אבל הסוס שנים כבר לא ייבש ביצות, ומול שלולית עודו עומד עובד עצות.
זה מסכם את אוסלו לדעתי בצורה הטובה ביותר, שעכשיו נכנס אותו לבוץ, שאנחנו לא יודעים איך לצאת ממנו.
כן, האמת שעדיין במידה רבה לא לגמרי יצאנו ממנו.
לא יצאנו ממנו.
רשות, לא נבטל כל כך מהר, הרי הבוץ עוד יותר עמוק, חמאס נכנס אחרי זה בזכות גלגול נוסף של המהלך הזה. המוצא, אני מאמין ומקווה, אני מקווה שהוא יישאר, ומה שהסתמן בחודשים האחרונים, זה להתחיל את השלום דווקא עם מדינות שרוצות איתנו שלום, והם שבכוח ההשפעה שלהם, ישכנעו סוף סוף גם את השכנים היותר קרובים שלנו, בצורך להשלים איתנו.
ואנחנו נעבור לשיר האחרון, ואיתו אנחנו נסיים, עמוד 76, שלושה ימים של
נתי. טוב, כאן קצת המתנחלי שלי, אפשר להגיד, אנחנו מדברים על זה שיר מלפני כמעט 4 שנים, 3 שנים וחצי. תרשה לי לקרוא פה את ה... כאן זה יחסית ארוך, הרקע ההיסטורי שאני נותן לשיר הזה, יעזור לנו להבין אותו. נתי פרי. נפצע בבטנו בפתח מנהרת טרור של חמאס במבצע צוק איתן, שזה 3 שנים לפני שנה זה. יצא מבית החולים ביום שבגץ החליט להרוס את ביתו בלב עופרה, עם עוד 8 בתים שנטען כי נבנו על קרקע פרטית של ערבים, במקום לפצות את הטוענים לבעלות שבמילא לא תהיה להם גישה למקום, וביתו נהרס עם עוד 8 בתים ביום שפורסם דוח מבקר המדינה על צוק איתן ועל המנהרות. בין היתר טען המבקר שרק השר נפתלי בנט לא התעלם מסכנת המנהרות, וקבע שהחלטות מסוימות של ראש הממשלה צריכות היו להתקבל בקבינט. טוב, המילים האלה תהיה פה, הולך להיות פה משחק גם עם הקשר של אותו נאטי, אדם אמיתי כמובן, בין מבצע צוק איתן למנהרות לבין הפינוי של הבית שלו, שהוא באמת חסר שחר וחסר תועלת. וגם ככה, לפנסתי פה את המילים שלו, אני הולך לשחק איתם לאורך כל השיר, מילים בטן, בטון, קבינט, בנט שהיה אז בכותרות, ועוד כמה. אז השיר נקרא 3 ימים של נאצ'י. ביום שבו נתי נכנס בחילו לחאן יונס, אני מקווה שאתם שומעים את ה... אני נורא אוהב את ה... למצוא מצלול משותף של מילים ובסמיכות מילים שמשחקות באותם הצלילים. ככה, אני רק אגיד את זה פעם אחת, כי בשורה הזאת זה חזק, נכנס בחילו לחאן יונס, וזה כל השיר הזה מאוד, מאוד מבליט את זה, אבל זו טכניקה שאני מתעדל תמיד. נצמד אליה. ביום שבו נתי נכנס בחילו לחאן יונס, אחד מאותם הימים שהיינו לצוק איתן, אחרי שהיינו שלושה נערים בכל יוני, חיכה לו בבטן החול בנקיק מבוטן, בהחק מנהרה, עתידו הכתוב כעל פתק, על גב פצצת מרגמה בידי חולד פחדן. מבטן נורתה, ולנתי ריסקה את הבטן, וחשה אליו משפחתו מביתו ברחוב דן. אתה רק את הנורתה אליו מתוך מנהרה. פחדנות, אפשר לומר. ביום שבו נתי יצא לביתו מניתוח, רצוץ כגיבור ושלם ויוצא כחתן, בגץ מבגץ ואחז בגנו הנטוע, בגץ שהוחלט ונחלט בלי לבדוק מה שדן. ושוב מנהרה נהרתה לו לנתי בבטן, ושוב המסע פה פל על הגב שנתן. כשיש אפליה א' א', מופלים הסוג בטים, מופלים חיילים מסורים הגרים ברחוב דן. ביום שבו נתי הוצא מביתו אל החורף, פרסם מבקר המדינה את מזכר צוק איתן, חופר מנהרה מנהרה בעיתים של ביקורת, צר בטן מבנט, הופך קבינט קביטן. כיפת השמיים עמדה כמו היום רק נטוע, ובטן הארץ המתה כלעובר בעתן. קורקר הבטון היצוק, אבל נתי נטוע בשתיים רגליו על הריק החפור ברחוב דן.
זה באמת הסיום של השיר של שלושה ימים של נתי. צור, יש לך משהו שאתה רוצה להסביר על השיר הזה, או איזשהו סיכום לשיחה הזאת שאתה רוצה לפנות אל המאזינים גם?
אני חושב שהייתה לנו שיחה מקיפה, ארוכה גם, והספקנו הרבה. כמובן, אפשר לקרוא בלי סוף, אפשר להסביר בלי סוף. נראה לי שדגמנו גם כל מיני כמה סוגים של שירים מתוך הספר הזה. אז תודה רבה שבאמת שמת על זה עין ויזמת את השיחה הזאת. הספר הוא נקרא המדינה הזאת, אם אני יכול ככה להזכיר, אפשר להשיג אותו גם בין היתר באתר של סלע מאיר. ואתם מוזמנים בעיקר לעקוב, הטור הזה נמצא כל שבוע בעיתון מקור ראשון, שהוא באופן כללי עיתון מוצלח, ועולה גם לאינטרנט באתר של מקור ראשון, ואני בפייסבוק שלי, וגם בערוץ טלגרם ייחודי שנקרא מטור השירי של צור ארליך, אתם תוכלו לעקוב ולקבל כל שבוע הפנאי על הטור, ומדי פעם גם צ'ופרים טורים ישנים שלי שאני מוצא שהם אקטואליים. אז באמת אני אשמח לשמוע ושאתם תשמעו אותי ואני אשמע אתכם. אגב, באתר של מקור ראשון אני גם מקליט כל שבוע את עצמי קורא את השיר. אני חושב שחלק מאוד חשוב מעניין זה לשמוע את הדברים. הדברים האלה כתובים לאוזן, אבל לעין, גם לעין אין תחליף, כי באמת קשה לקלוט את כל המהלכים. אז גם וגם. עכשיו, מעבר לזה, באמת, אני שותף לכמה דברים שאני אשמח מאזיננו יכירו, אלה שהם שעוד לא מכירים, ספריית שיבולת, הבית השילוח, עוד כהנה וכהנה דברים טובים שקורים, ולהכיר את הפודקאסט, הפודקאסט שלך, מילים כדורבנות.
כן.
נכון? בהחלט מומלץ, אני ככה הכרת לי אותו, ואני לרגל השיחה שלנו שמעתי כמה דברים קודמים. טוב, אני חושב לנסיעות ארוכות. אפשר גם לשמוע בהמשכים, כי באמת אתה לא מוותר על ההתעמקות, גם כשזה מתארך, ויש איזה יתרון חשוב, באמת הזדמנות לדבר ולמצות עניינים. איתי פה, הקטן, ועם גדולים ממני בשיחות שיבואו ובשיחות שהיו.
תודה רבה, צור, באמת על המילים החמות, ותודה רבה שהגעת, אחי, היית זמין מאוד בפייסבוק, באמת, בפעם הראשונה ששלחתי לך הודעה, ישר אמרת, כן, שמה מעולה והכל, ואני באמת, הלוואי וכל האנשים שאני מגיע אליהם יסכימו, ותודה רבה, אחי, ושיהיה לך לילה טוב, ושמור על עצמך.
תודה רבה, לכבוד, ובעיקר לעונד, היה לי. What money got to do with it? When I don't know the full definition of a rap image. I'm trapped inside the ghetto and I ain't proud to admit it. Institutional lies, I keep running back for a visit. Hold up. Get it back. I said I'm trapped inside the ghetto and I ain't proud to admit it.